חג אורים שמח. אפשר עוד ליהנות מהשעות המסיימות, ובעזרת השם ככה להתפלל תפילה גדולה, שבעזרת השם בימים ההם בזמן הזה, שמה שעם ישראל התחיל עכשיו בעזרת השם יזכה לישועה גדולה של הקדוש ברוך הוא, בין אם זה באמת ביכולת לנצח, ובין אם זה בעזרת השם בתפילה גדולה שחיילנו יצאו בשלום בלי פגע, ואפשר להתעלות מעל הריאליה ולהגיד בעזרת השם בלי פגע. וגם ודאי לכל התושבים אחינו שנמצאים בשעה הזאת במצב שונה מאיתנו, אני אומר, זאת חנוכה וזאת חנוכה וזאת הברכה. בעזרת השם שהברכה הזאת באמת תהיה על כולנו. אנחנו בשעה וחצי שאנחנו נפגשים, שהקדוש ברוך הוא מזמן אותנו יחד, בעזרת השם ננסה לגוע נגיעה אומנם קטנה, אבל בעזרת השם משמעותית, בתהליך שאנחנו באמת מביאים אותו יותר ויותר אל הציבור הרחב. וכשאני אומר הציבור הרחב, אני מתכוון באמת ברמה הארצית לתוך הנושא של מערכת החינוך, ואני אשאר עם מערכת החינוך לטובת העניין שאנחנו הולכים בו כאן, וזה הנושא של הורים וילדים. בנושא הזה של הורים וילדים אני אגע בנקודת ההמשך, אבל הייתי רוצה באמת להיכנס קודם כל לאיזושהי חוויה שתחבר אותנו לתוך התהליך עצמו, ובעזרת השם אני מקווה שתוך כדי הדברים ילכו ויתבהרו צעד אחר צעד. מה שאני מבטיח זה שאני אשתדל לתסכל את האנשים. כלומר, אני בחלק הזה, כיוון שזה שעה וחצי, אני אצור איזשהו תסכול מסוים, יחד עם זאת ננסה לתת הדגמה גם, ולאחר שיהיה לנו את הדברים עצמם, כל אחד יוכל לעשות אחר כך את החושבים שלו לגבי נקודת ההמשך. שנקודת ההמשך פה אמורה באופן גלוי, הורים, ילדים, נוער, דבר שניתן בו קצת תיאור גם, רחב לדברים שאנחנו עושים, וגם לגבי אדם שרוצה לעבור תהליך באופן אישי, נציב את זה גם כאפשרות. אני רוצה להיכנס פנימה אל הדברים, וכדי שלא, אני כמה שפחות אדבר, יש חלק שאני מבין מתוך הפרצופים שאני ככה מזהה, בהתחלה לא זיהיתי אותך, אחר כך נפל לי הסימון, שבעצם שמעו אותנו בצורות כאלו אחרות, נכון? אז אני רוצה, תוך כדי הדברים, אני מקווה שגם לכם אני אחדש, ובחלק הזה שעכשיו אני אנסה להציג אותו, מי שבחלק הזה מכיר את התרגיל הזה, שייתן אפשרות לאחרים להיות בו. השאלה שאני רוצה לשאול, השאלה הבאה, ואני בכוונה פותח בזה, זה יעזור לי להבהיר את השיטה שבה אנחנו הולכים. כי אימונים, יש הרבה אימונים, והם מגוונים מגוונים שונים. והשאלה שלי, יש פה תפוח אדמה, האם אני את הקשית הזאת יכול להעביר בתוכו תוך 5 שניות? הגיונית, 5 שניות, הוא לא מבושל. כן, אני מכיר את האנשים עם החושדים בי. לא, לא. הוא לא מבושל, ובלי לחתוך אותו, בלי לחתוך אותו, ובלי שום קונצים של לקחת עוד איזשהו מכשיר ולנסות לחורר אותו, כדי לנסות להעביר את הקשית בפנים. מי שינסה לחורר אותו זה ייקח הרבה יותר מ5 שניות. זאת אומרת, 5 שניות, והקשית הזאת עוברת, הקשית הזאת עוברת לצד השני. מישהו היה נותן איזה סיכוי? לא. עכשיו, מה יהיה אם אני אומר שהקשית הזאת עוברת? עושים את זה בני נוער, גברים, נשים, לא משנה איפה, והקשית עוברת. מי שחווה את זה כבר מכיר את זה. הקשית עוברת. 5 שניות היא עוברת מצד לצד.
יש חור מוכן.
את יודעת מה? תסתכלי. אין פה שום חור מוכן. עכשיו לכאורה זה אמור להיות איזושהי קוסמות אם מצליחים להעביר את זה בחמש שניות מצד לצד, נכון? אבל אני אומר זה אפשרי. עכשיו אני יכול לעשות את זה ולסיים את העניין, ואנחנו יכולים לתת למישהו שהוא לא חשוד עלינו שכבר מיומן בסיפור הזה, אלא זו התנסות ראשונה שלו, להביא את התפוח אדמה. מה עוצר אותנו בעצם מלחשוב שהתפוח אדמה אפשר לעבור אותו? אפשר להגיד שזה משהו קשה, קשית מאוד, גמישה, רכה. יש לנו מספיק נתונים כדי להגיד שזה לא יעשה ולא כלום. מי מהציבור מוכן לנסות? חמש שניות, אני אסביר לו איך עושים את זה, והוא ינסה לעשות את זה, או תנסה לעשות, נחוס. אני אסביר. אני רק אומר, באמת אין בזה איזשהו מהלך של כוחנות, שצריך לעשות איזשהו כוח, כי כוח רק יהרוס את זה. אלא הנקודה היא שאת תקחי את הקשית הזאת, בסדר, כמו שאני לוקח אותה, תסגרי כאן, תקחי את התפוח אדמה, ודרך זה שתקחי את זה אני אסביר קצת על מה שאת עושה, ונראה, נאפשר את זה. יש לי שאלה לפני, מה שם הגברת?
חני.
חנה. חנה מחזיקה את התפוח האדמה כמו שהיא מחזיקה אותו עכשיו, והיא רוצה להכניס את הקשית. מאיזה גובה, איך תכניסי את הקשית? סתם תתארי? מפה, נכון? אוקיי? היא מחזיקה את התפוח האדמה בסדר?
כן.
אם היית מחזיקה אותו, אם היית מחזיקה אותה בכף היד, אם היית מחזיקה אותה, תחזיקי את זה עם כף היד, האם זה מבחינתה גם אחיזה שיכולה להיות בסדר? גם אחיזה ש... אני רק רוצה לומר שאין סיכוי שהיא הייתה מעבירה את זה. אדם לא יפגע בעצמו. ולכן מלכתחילה היא תגביל את עצמה פנימה, אפילו בלי מודעות, והיא לא תכניס את הקשית. אם היא לא תחזיק את תפוח האדמה בצורה כזאת שבאמת הקשית יכולה לעבור הלאה, היא עוצרת את המהלך הזה. כשהיא תעשה אותו, אנחנו נלך קדימה. מה שאני רק מבקש ממך כך, יש פה ציבור גדול. את קחי את הרגע את הניסיון שלך להצליח או לא להצליח. אלא תהי מרוכזת, תתעלמי מכל האנשים כאן כמה שאת יכולה, כמה שזה אפשר. קחי את הקשית, אני מציע לך להחזיק את התפוח אדמה כמו שהחזקת אותו, ואם את רוצה את יכולה מהצד, בסדר, שייתן לך בחלק הזה, ותקחי בצורה כזאת פנימה. בסדר, תהי אבל ממוקדת בפעולה שאת עושה. ככה אני לא בטוח שאת, לא, את הולכת בכיוון הנכון. מלמעלה למטה, יותר למעלה, תוריד תפוח אדמה למטה, כן, ולמעלה, תבואי ככה, ותכניסי בצורה, כן, כמו שמכניסים סכין, פנימה, יותר למעלה, כן, בסדר, לא, בסדר, 100%. התפוח אדמה, א', זה יצא, ואם שמתם לב, תביאי רגע, זה היה ניסוי ראשון, היה חור בזה כבר? לא. החלק הזה שבעצם היית צריכה להפעיל כוח, אני רק יכול להגיד שבשלב הראשון היא הכניסה את זה חזק והיא נעצרה. מי שהיה קולט את התנועה שלה היא נעצרה, ואז היא ניסתה עוד יותר בכוח עוד לנסות להמשיך את זה, ואז זה נשבר. יש מישהו שרוצה לנסות עוד או שאין לנו זמן? הנה הוכחה, הקשית הזאת נכנסה פנימה. אני יכול להבטיח לאנשים שהקשית נכנסת. עכשיו יש אנשים שאומרים שבגלל שסוגרים מלמעלה, זה יוצר איזשהו וקום שלכאורה נותן לזה אפשרות. אפשר, האמת היא גם כך. גם הצורה הזאת אפשר להכניס. אבל אני רואה אנשים שלוקחים את הקשית ככה ומחזיקים אותה כך. ברגע שהוא מחזיק כך, לעולם הקשית לא תיכנס. ואנשים לא מודעים לזה שמלכתחילה הם יוצרים את המגבלה הפנימית אל היכולת לעבור את הדבר הזה. המגבלה הראשונה היא מגבלה ברמה של התפיסה, שזה בלתי אפשרי. כשאני שאלתי, זה היו פה מספיק שאמרו לי, זה בלתי אפשרי. עכשיו, מה בעצם כן עוזר לעשות את זה? כשאני נתתי את הכיוון שזה אפשרי, שהרבה אנשים עשו את זה, והדבר הזה הוא אפשרי, עכשיו בכלל התחלתי לכוון אותה, אז בכלל זה התחיל פתאום לקבל אפשרות שכן ישימה לעשות את התהליך הזה ולהכניס. ילדים קטנים, בני 5, הבן שלנו מצליח לעשות את זה. כלומר, זה לא כוח. אז מה זה כן?
אם תיתן למישהו לעשות את זה, מי שתבריך אותו, תגיד לו, אתה
נכון, הוא יגביל את עצמו מראש. אתה רואה אנשים לוקחים את התפוח אדמה, שמים אותו ככה, ועושים ככה, ואני אומר, בחיים לא ייכנס. הוא לא יפגע בעצמו. הוא לא יפצע את עצמו, או שהוא לוקח אותה, שם אותה על השולחן. הוא לא יעבור, יש כבר מגבלה. בסדר? אתה רוצה לנסות? אתה יודע, היה לי מפקח אחד, ישב מקבוצת מנהלים ומפקח אחד הבכירים שלהם, ועשינו את התרגיל הזה, והיו אנשים שהכניסו. ואז קרה דבר מאוד מעניין. אני פתאום קולט שסיימנו כבר את התהליך הזה, את השלב הזה, ועברנו לשלב הבא. ואני פתאום קולט אותו, מסתכל לי מן השמאלה, רואה שאף אחד לא מסתכל עליו, מלמטה, ונסה להכניס. שבר תפוח אדמה. וקשית. כלומר, זה מאתגר. עכשיו, אתה תלך הביתה, תרצה לעשות את זה. אני אומר לך, תעשה את זה עכשיו. מה הלחץ שלך להיות? עכשיו, רק רגע. תראה את האצבעות שלך, איך אתה מחזיק את זה, 100%. עכשיו, רק רגע, אני שואל אותך שאלה. כרגע, אתה בלחץ? אתה מרגיש שהוא מתח פנימי? אתה רגוע? 100%. אז אם אתה רגוע, ואתה שים לב כרגע לתוצאה, כן אתה מכניס, לא מכניס, לך לפעולה מלמעלה למטה, באופן פשוט וברור, מלמעלה. בסדר, חבל, תנו לו לחבל. מה הוא עשה? מה עשית? עצרת. האם קלטת שעצרת? לא עצרת, יפה מאוד. הוא לא קלט שהוא עצר. שימו לב היטב, אני אעזר בו. בסדר, אני אעזר בך, אל תהיה בלחץ. אני כבר תכננתי שלא תצליח להכניס. לא, לא, סתם, סתם. אבל בחלק הזה, בואו תיקחו, תסתכלו מבחינת הפעולה. אני לא רוצה להעמיד אותו כאן, ואז יהיה מתח יותר גדול שמצטבר אצלנו. אבל אנחנו ממש בולמים את עצמנו, ואני אכנס לזה תכף. יופי, יופי. או, תשתכנן, תן לעצמך, אם אתה רוצה, תעמוד, איך שנוח לך. יופי. אל תעשה בכוח, תוציא חזרה, כמעט, ראית? אתה כמעט, קח את זה, עוד אחד. טוב, עכשיו רק הייתי מראה לכם פטנט גדול, שתכף אני אעשה את זה, אם הוא לא... אוקיי, עכשיו אני אבקש ממך, עצור, אני אבקש לך קום רגע, אתה לוקח את אלה, יוצא החוצה, מנסה, תחזור אליהם. מאה אחוז, תנסה. טוב, אני רוצה, תוך כדי שהוא הולך, הולך לנסות את זה, אני לא סתם נתתי לו אפשרות לצאת החוצה, כי יש משהו שאני אדבר עליו תכף. מה בעצם הכוח שעומד פה? לאדם להצליח לקחת ולעשות את זה. הטענה היא, זה יכול להיות הצעד של כוח רצון, אבל יש לזה משהו יותר בסיסי. בדיוק. יש לזה מקום של אמון, ואני בכוונה אלך למקום של אמונה. כלומר, היסוד הזה של אמונה, המשל החסידי אומר, שכשאין לאדם אמונה או אמון, ואני בכוונה אומר אמונה או אמון, אפילו דרך דלת פתוחה הוא לא יעבור. הוא רוצה להשיג משהו, הוא יתבייש, יתלבט, ויש לו כבר את המגבלה שמחזירה אותו אחורה. לעומת זאת, אדם עם אמונה אפילו דרך הקיר יעבור, המשמעות היא...
שתיים עברו, אבל
זה עניין
של טכניקה.
של מה של טכניקה? הצלחת שניים עברו?
כן.
למה לא ישרת אותם בפנים? לא אכפת לך.
לא.
יפה, שניים עברו. טוב, הנה, הוא בא לפה, שניים עברו. מה שאני עשיתי זה אני בעצם שחררתי אותו. שחררתי אותו מהמתח הקבוצתי, שאלתי אותו אם הוא במתח. הוא אמר מטבעו הוא רגוע, וזה נכון. רק שאני הכנסתי אותו למקום של מתח. ואז ברגע שאתה נמצא במתח באופן טבעי, התפקוד שלנו מבחינתנו בעצם מתחיל להתערער. אנחנו מתחילים להיכנס למשהו אחר שמנחה אותנו, ולהיכנס לזה. אני הולך חזרה לנקודה הזאת של אמונה. מה שבעצם היכולת שלנו לעבור דבר שהוא בלתי אפשרי, חנוכה מבחינתנו, כשאתה לוקח את הקשית הזאת, מי שיסתכל על הקשית הוא באמת רואה שזה משהו מאוד רך, אבל אם מסתכלים על זה פיזיקלית, זה סכין, זה כידון, זה ברזל. כי יש לך את כל הרוחב הזה. ולכן אם אתה מכה בצורה ישרה ונכונה, אין סיבה שזה לא ייכנס, וזה ייכנס גם בתפוחי אדמה הרבה יותר גדולים. לומר, הקרקע של הצמיחה שלנו, היסודית, היא באמת הנושא של אמון ואמונה. אדם או ילד שאין בו את הצעד הזה של אמון, הוא לא מצליח להביא את הפוטנציאל שלו לידי גילוי. הוא לא יצליח להביא את מה שיש בו באופן כזה שהוא יגלה. אלא מה כן יקרה שם? יקרה שם מגבלות. עכשיו אני רוצה ללכת להראות את זה בכמה דוגמאות, ואז אני אכנס לתהליך שננסה לעשות אותו עם האנשים שיושבים כאן. אני רק רוצה שזה יובן קודם כל החלק הזה. כי אם אני אומר שיש משהו שמקדים את הרצון, וזאת אמונה, אז צריך להבין שאם זה מקדים את הרצון, אז צריך להתמקד בזה. ואי אפשר להגיד לאדם יש אמונה, אין אמונה. אלא, אני קורא לקטע הזה של אמונה, זה כישלון החיים של האדם. הקדוש ברוך הוא טבע בכל אדם את הכישלון של החיים הזה, את אותה תכונה, שהיום אני מבצע עליה גם מחקר ברמת בר אילן, כדי להראות שברמה הזאת של אותו כישרון של חיים, אם אדם עומל עליו ויודעים מה המרכיבים שלו, אתה יכול להביא אדם שלכאורה נחשב מוגבל, הרבה פעמים מגבילים אותו, ליכולות שקשה לדמיין אותם. בדיוק כמו שאתה לוקח ואתה עובר תפוח אדמה. אתה לוקח נערים שעומדים בגילאי תת יוד, נפלטים מתוך מערכות, ברור שהם הולכים עם רמה של חוסר ביטחון ביכולת שלהם להתמודד לימודית, והרבה פעמים גם מבחינה חברתית. מה שההורים עושים שם זה רק בעצם איזשהו מכבש עוד יותר גדול על הילד, שהם לא קולטים מה קורה לו פנימה. ילדים כאלה, ברגע שאתה לוקח אותם ואתה אומר, קח את המשימה הכי משמעותית לך, ואנחנו הולכים, אם היא עולה בהשגתו והוא יודע לתאר אותה, אנחנו אומרים, אנחנו הולכים לעשות את זה במציאות, הוא לא מקבל את זה. כשאתה נכנס לדוגמה הזו שתפוח אדמה, בשבילו זה הופך להיות משל. לפני שאני אתחיל להראות פה כמה דברים, אני מסתכלס ככה. א' מ' זה קשר של הורות. אם. הנושא הזה של אם, או האמון שנקנה בין ילד לבין אמו או לבין אביו, זה הקשר הבסיסי. מחקרים מוכיחים שזה עד כדי כך קריטי שבגיל 6 לכאורה זה בלתי הפיך. למה אני אומר לכאורה? כי אני אישית בקטע הזה, הקטן, חולק על הסיפור הזה, וטוען שאומרים את זה משום שלא יודעים איך לפתח את זה. בניסיון שלנו, גם עם נוער עבריין, במשך מספר שנים, ועם נערות במצוקה, למדנו להכיר שהקשר הזה אומנם הוא כל כך יסודי, כל כך משמעותי, ואפשר לתקן אותו. השלב הבא בתוך המהלך הזה, זה הנושא של אמון. האמון הוא של האדם בעצמו, ולאחר מכן של האדם בסביבתו, וגדול מזה בזוגיות. בעיניי כל זוג שהולך להתחתן, חייב לעבור תהליך, דבר שאנחנו מנסים לעשות אותו, גם במערכת החינוך. יש לנו יומרה, בעזרת השם נצליח, בעזרת השם, שהיא לשנות בתוך מערכת החינוך, ולהגיד שלא יכול להיות שיתעסקו בצד הפדגוגי המקצועי, ולא יתעסקו בהכשרת אדם. והשאלה אם יש לך שיטה בהכשרת אדם, ומה שאני רוצה להציג זה שיטה. בתוך המהלך הזה של האמון בזוגיות למשל, מערכות יחסים בין בני זוג שלא מבוססים על אמון, נכון שיגידו לי שיש גם תועלת בכל מערכות יחסים, אני לא פוסל אותם, אבל על הרצף, בין הצד של אמון, יחסי אמון לבין תועלת, אם זה לא ממוקד באמת בחלק יותר של יחסי אמון, אמון ברמה של אהבה אצילית, ללא תנאים, מערכות היחסים הללו לא מתפתחות, אחד הופך לשני או אחד כנגד השני. ולכן, בתוך התחום הזה, בתשע השנים האחרונות של טיפול זוגי, למדנו להבין שיש בסיס מאוד גדול לפתח את זה בדרך ייחודית, אני אגע בה היום ממש בקצה, וללכת את הצעדים הלאה. לאחר מכן, מופיע ההא, שזה האמונה בקדוש ברוך הוא. בגובה ובעומק הגדולים ביותר. שאני רוצה להגיד דבר מאוד יסודי. אני לא חושב שבו יגידו לאדם, מה, אתה אומר שאם אדם אין לו אמון בעצמו, אין לו אמון בקדוש ברוך הוא? אז אנחנו אומרים, אמונה זה כישרון שטבוע באדם. לכל אחד יש רמות כאלה ואחרות. אבל כן, אם אדם רוצה להביא את זה למקום של התפתחות מול קודש הבריחו, אין ספק שיש לו בעיה. אין ספק, השם צילך כצילך. באותה מערכת יחסים שאתה מתנהג עם החבר, זה הצל גם שתוכל לראות כלפי מעלה. אין פה איזשהו מהלך שאפשר לעשות אותו ולהגיד אני קופץ מדרגות. לדבר הזה יש המון המון ראיות שאני יכול להביא בצורה מבוססת כמעט מכל מקור אפשרי ברמה היהודית את המהלך הזה. עכשיו אני רוצה להיכנס לצד הזה של המגבלות ואז עם זה קצת להעיר את הדברים. אני מקרים פה דבר שאנחנו קוראים לו חוכמת הדייג. חוכמת הדייג הזאת מספרת את הדבר הבא. שני אנשים יצאו לדייג, אחד דייג ותיק ומנוסה והשני חדש בתחביב. בכל פעם שהדייג המנוסה תפס דג גדול, הוא הכניס אותו לצדנית עם קרח כדי שלא יתקלקל. בכל פעם שהטירון תפס דג גדול, הוא זרק אותו חזרה למים. הדייג הוותיק הסתכל בסקרנות על האיש שלצידו, וראה איך הוא חוזר על המעשה שוב ושוב לאורך כל היום. בסופו של דבר, כשממש כאב לו בעין, לראות הבזבוז המשווה הזה של דגים גדולים וטובים, הוא שאל, למה אתה עושה את זה? למה אתה זורק את כל הדגים הגדולים בחזרה למים? הוא ענה, כי יש לי בבית מחוות קטנה מדי. עכשיו, בוא נתרגם את זה. לפעמים גם אנחנו, בדיוק כמו אותו דייג, זורקים מאיתנו ועל ההזדמנויות, חלומות, הצעות, עבודה, תוכניות שנקראות על דרכנו, בגלל שאנחנו חושבים שהמחוות שלנו קטנה מדי עבורם. עכשיו, אדם לא מודע לזה. לא תמיד, הוא לא יגיד את זה. יש כאלה שמודעים לזה. אבל אדם בדרך כלל לא יהיה מודע לזה, להגיד את זה. הוא לא ירצה גם להיפגש עם עצמו במקום של חולשה. נגע בזה בהמשך. ולכן, האדם מגביל את עצמו מתוכו, בלי להרגיש. נלך עוד אחד. סיפור מספר על ילד שמאוד אהב ללכת לקרקס. והילד הזה, מה שעניין אותו בקרקס, זה היה לראות את הפיל בפעולה. הוא היה רואה את היצור הגדול הזה, עושה את התעלולים שלו ונפשו הייתה יוצאת. ואחת הפעמים שהוא הגיע לקרקס, הוא החליט שהוא משגע הפעם את אמא שלו עוד קצת יותר. הוא אמר לה, תעשי לי טובה, תבקשי מהם, שיאפשרו לי ללכת מאחורי הקלעים לראות את הפיל הזה. ואז אמרה לו, בלתי אפשרי. והוא התחיל לעשות סקנדל, אמרה, מה אכפת לי? נבקש. ביקשה, אמרו, אין בעיה. בואו, אחרי ההופעה, תעמדי ליד השער הזה, ניקח אתכם. אחרי ההופעה, היא ניצבת שם עם הילד, והנה הילד לוקחים אותו, והוא עומד ליד הפיל הגדול הזה, ונוגע בו בנפשו, ואז הוא מתבונן ואומר לי, אמא שלו, תשמעי, תראי, תראי משהו פה מעניין מאוד, תסתכלי על הפיל הזה, קשור אליו חבל, לא כל כך עבה, אבל הוא מחובר ליתד כזאת קטנה. אז האמא אומרת לו, אז מה? אז אומרת, מה, פיל כזה יכול לעקור עץ וללכת. אז אומרת, מה אתה שואל אותי? אני לא מבינה בקרקס, לא מבינה בפילים. שאל אותם. אז הוא שואל אותם. אז הם עונים לו שהסיבה היא פשוטה. הפיל מעולף. אומר הילד, אם הפיל מעולף, אז למה לקשור אותו בכלל? ילד חכם. הוא אומר, הסתובבתי עם השאלה הזאת זמן, עד שמצאתי אדם שסוף סוף נתן לי הסבר שהניח את דעתי. אותו אדם אומר לו, תראה, אני משער שכשתפסו את הפיל הענק הזה כפילון קטן, קשרו אותו לאותה חבל ולאותה יתד קטנה. במשך 3 ימים ו3 לילות הוא השתולל ולא נח רגע. הוא דבר אחד רצה, להשתחרר אל החופש. בלילה השלישי קרה הדבר הנורא. הוא השלים עם זה שהוא לא יכול להשתחרר. מאז הדיסקט הזה אצלו בראש, למרות שכל המציאות השתנתה וכל הגודל שלו השתנה, הוא לא מסוגל. זהו. כמה אנשים יש כאלה שאין להם בחירה חופשית? לדעתי, הרבה. מה מונע את זה? כי הוא איבד את האמון במסוגלות שלו. הנושא של אמונה, המסוגלות של אדם, נחקרת במדע היום מ-1987 בצורה רחבה. יש לה הדים מבחינה מחקרית על השפעות שהן משמעותיות מאוד ביכולות שבני אדם מגלים. לפי שני מה שסיפרתי, שני הסיפורים הללו, יוצא מצב שאנחנו יכולים להגביל את עצמנו מבלי להבחין בכך. האם יש דרך שיכולה להתמודד עם המגבלה הזאת? בסדר? זאת השאלה שאני מציב, ואני רוצה לעניין הזה להתייחס. חילקו לכם דפים, בסדר? בדפים האלה האמין בעולמו. זה הקטע שמופיע אצלכם, אם הוא מופיע. אם לא, לקחתי בחשבון שאולי יחסר ויש לי כאן עוד כמה עתיקים. כן, בשמחה. למי שחסר או חסר, אם יש, בבקשה. זה הקטע, לא יודע אם איבדו אותו שם. האמין בעולמו ובראו. כן, יש פה מספיק. אפשר להעביר הלאה, אם למישהו אין. בואו, תעבירו, תעבירו. יש עוד חסר? בשמחה. בואו, תעבירו הלאה. יש פה עוד שני העתקים, ואם צריך, אז יש לי פה עוד מספר העתקים. בסדר? יכולה לשמוע. מאפס. אני אתן לכם את הקטע הזה לקרוא. שאני חושב שהוא מתעסק בין מחנכים לילדים ומחנכים להורים של הרב שלנגר. כל אחד יקרא אותו, ואני מבקש, תוך כדי הקריאה, נסו לחשוב על משפט אחד משמעותי לכם ותסמנו אותו.
יש לדעת
השני.
יש לדעת
השני. בסדר. יש לו עוד? לא. זה בסדר? עד תשע, בסדר. עד לשם. אוקיי, מה שביקשתי זה שפשוט תסמנו לכם את המשפט שמאוד מדבר אליכם, ואני אמשיך. הדפים האלה זה עמוד אחד, והדפים שצילמו לכם באים בשניים. פשוט חילקו את זה בגלל כל הסמלים וכל ה... טוב. פשוט חכה שחלק גדול לסיים. כן, תן, תן זמן. טוב, רק כדי לסכם את החלק הזה, נתתי לכם את הדף הזה, אני לא מתכוון להיכנס אליו. מה שברור זה שההתייחסות שם לנושא של אמון ואמונה, מה שנאמר, אל אמונה, האמין בעולמו ובראו, שחידש לעולמו שתמונה או גנוזה בו מהות, ושהוא מסוגל להתפתח לשם, אז אין ספק שזה אומר שכמיים הפנים והפנים כן לב האדם לאדם. אם אני מצליח לאפשר למי שנמצא מולי, אז אני פתחתי לו את הפתח שהוא יהיה מסוגל לעשות דברים שהוא לא דמיין אותם. ואם אני חס וחלילה חוסם, מגביל את עצמי, גם השני יהיה מוגבל. נדבר את זה גם לגבי הילדים האישיים שלנו, וגם לגבי תלמידים, וגם לגבי מערכות יחסים כאלה ואחרות. נתתי לכם לסמן את המשפט הזה, אני תכף אתייחס אליו. בסדר, אני אתייחס תכף למשפט הזה. כן, בבקשה.
נתינת אמון. זה נשמע לי משהו מלאכותי יותר. זאת אומרת, אמון זה משהו שמתפתח. זה, אם נלך לבני זוג, שזה משהו שאנחנו בגיל יותר בוגר, זה אמון מתפתח.
כן.
והם בני זוג, מתוך הקשר, מתוך היחסים. אבל גם בין לבין הילדים, אמון אמור להתפתח. נתינת אמון, מה זאת אומרת לתת אמון? זה נראה לי כאילו משהו שאני אתן בך אמון על סמך ההבנה שלי, ההכירות שלי, אבל זה משהו שמתפתח. מתוך ההכירות שלי עם הילד, אני מאמין ביכולות שלו.
אז אנחנו נגיד דבר כזה מאוד בסיסי. אין ספק שמה שאת אומרת, אמרנו, זה תכונה מתפתחת באדם. כלומר, זה הולך למערכות יחסים של התפתחות. יחד עם זאת, בוא נזכור. האם אני מסוגל ללכת בבסיס עם אמון? עכשיו, הרבה פעמים בני אדם תולים את הנושא הזה של אמון, ברמה הזאת כאילו שעד שאני אצעד את הצעדים שלי. לא, אני יכול לתת אמון באדם. האם זה אמון עיוור? ואני תכף אסייג את זה. האם זה פה עיוורון? ואת לוקחת אותי למקום טוב ואני אתייחס לזה. בסדר, מערכות יחסים גם עם ילדים. כן, נכון, או שאני באמת, כמו שאמר לי בחור אחד חילוני בשבת האחרונה, הנקודה שאני זוכר אצלי בבית, ההורים, שם היה אמון מוחלט בנו. אמון מוחלט. אני יודע את זה עד היום, אני הולך עם זה, זה ברור לי, בלי ספק, ככה ההורים שלי התייחסו, זה מה שאני רוצה. כלומר, הם היו ברמה כזאת שהם אפשרו לשדר את זה. אבל מה זה מאפשר כשאני נותן את האמון? אז היה פה בקטע ההתייחסות, אני אנסה להתייחס, אני מקווה שאני אגיע לזה, להתייחס מה אמון יכול לתת. כי באמת ההליכה לאמון עיוור הוא בעייתי מאוד מאוד מאוד. למשל בין בני זוג. יש איזשהו קטע שלא מסתדר. אז מה עכשיו? יש את המתח ויש את המשבר, אבל אחר כך כאילו כל אחד מוותר, והולכים על זה כאילו עכשיו בצורה כאילו חלקה, כביכול נתתי אמון. זה לא אמיתי. זה, הזוהר אומר, רב נחמן, מעריך בדברים האלה, שאמונה נקראת אמונה רק כשהאמת מחוברת אליה. יש פה תהליך מחויב, שהתהליך המחויב הוא של לבוא למקום של ברור. אבל אני בא לבירור הזה מתוך אמון של מה שהתברר שם, גם אם זה נגדי, זאת האמת, אני מוכן לקחת אותה. כי יורו לי. כלומר, יורו לי איך אני מצליח להגיע למקום הזה, ותכף אני אפתח טיפה את זה רק ברמה של האדם האישי. אבל בעיניי, כל מהלך גם עם ילד, אם אתה לא מניח בו גם את הנקודה של האמת, ואתה פוחד ואתה הולך על ביצים כדי לא לשבור, אתה במתח כי הוא עלול להגיב כך, מלכתחילה המערכת היחסים הזאת לא בנויה על אמון. היא מאוד הולכת עם חשדות, והחשדות האלה בסופו של דבר יתפרצו בנקודה כזאת או אחרת. אנחנו לא מצליחים לשמור את זה. במילים אחרות נגיד יותר מזה. אדם שלא מצליח לעלות את המקום הכואב לו, אם זה רגשות, בין אם זה מה היה רוצה להגיד בתוך מצב כזה, או אמירות שיש לו בתוכו, הוא לא אומר אותם, והוא אומר, אני מצליח להתגבר עליהם ולקחת אותם הצידה, הוא טועה לחלוטין. זה ממשיך לנהל אותו. לא רק שזה ממשיך לנהל אותו, זה מה שמנהל אותו בכל מערכת היחסים. אי יכולת של אדם להעלות את מה שאצלו מתקיים, ותכף ניגע בזה, זה לוקח אותו חזק מאוד למקום. אני נותן כל הזמן את הדוגמה, עומד ילד ורואה אדם זורק קוביה, זורק אותה 12 פעמים, 12 פעמים היא יוצאת על מספר 4. הילד הזה אומר, כוסל, 12 פעמים על 4. קורא לו אותו אדם הצידה ואומר לו, תגיד לי, בקוביה, איזה מספר משלים ל-4 יש? בצד השני של הקוביה. אומר הילד, כל קוביה בנויה על 7. 1, 6, 2, 5, 3, 4, אז זה 3. אומר לו, יפה, בואי איתי רגע. לוקח את הקוביה 3, אומר לו, תסתכל על 3. מה אתה רואה? אומר, לא רואה כלום. אומר, תסתכל היטב. אז הוא אומר לו שהוא בעצם שם שם עופרת. ולכן כל פעם שהוא זרק את הקוביה, היא נופלת על נקודת הכובד שלה. חז"ל אומרים איזה זרוק חוטרה, תזרוק מקל, ייפול על עיקרו. על השורש שלו תמיד ייפול, על נקודת הכובד שלו. ואז הוא שואל אותו, תגיד לי, כמה בני אדם לדעתך כל פעם נופלים על 4? הוא אמר לו, לדעתי כולם. מה זה לדעתי כולם? כשאני נושא איזושהי עמדה בתוכי, היא מנחה את חיי. ולכן כשאני מתחיל להיכנס פה, האם בני אדם מסוגלים לבוא אל המקום של האמונה שבהם, של האמון שבהם? כי אם אתה לא, אין לך אמון ברמה הבסיסית, אתה לא מסוגל להעביר את זה לילד. בוא נשים את זה בצורה ברורה מאוד. אני אשדר לו משהו אחר. לכן הדבר הזה הוא יסודי. נתתי את הקטע הזה רק כדי לסבר. אפשר לעשות איתו דברים נוספים. עכשיו השאלה תהיה, אם ככה, האם אני מסוגל לקחת מציאות של ילד או של אדם בלי הבסיס הזה כביכול, או, והוא כל הזמן מוגבל, ואני מסוגל את המוגבלות הזאת להוציא אותו ממנה? זאת תהיה השאלה. כן. אם אדם לא יעלה במערכת היחסים שלך, בסדר? עם הילד, אם יש לך ילד, ברוך השם, עם הילד שלך, אתה לא תעלה איתו את מה אתה מרגיש באותה סיטואציה. לא תהיה בכנות, כן. אומר על כן, כן ולא, לא. ומסוגל להגיד אפילו מה אתה מרגיש שם. דבר שאנחנו פוחדים, כי רגע זה חולשה. אם לא נעשה את הדבר הזה, מה שקורה בפועל זה, שכביכול אני מתעלה ומדבר רק שכלית. גם במערכות היחסים עם האישה, אני מדבר רק שכלית. התוצאה היא שהיא לא מבינה אותי, ואני אומר לך שאת לא מבינה אותי, זה כל כך פשוט. היא לא מבינה אותי כי יש עוד צד פנימה של שידור שאותו אני לא מגלה, והוא משפיע על הכל. אדם לא נקי וזה יוצא החוצה לנקות. ולשדר את מה שבאמת אני נמצא בו, זה מה שאמרתי, שאמת ואמונה מחוברות, או מחוברים, בכדי באמת להפיק את זה. ולכן יש פה תהליך שמביא צעד אחר צעד, ליכולת שלנו באמת לנהל דו-שיח ממקום אחר. בסדר? מאיזה מקום אני עכשיו רוצה לגוע בזה? עכשיו, הטענה היצוקה שלנו בכל הסיפור הזה, היא שאמונה היא אותה תכונה שמגלה את מה שיש באדם. כמו שבגרעין יש את כל הקוד של העץ הגדול, וזה ילך, תיתן לו את התנאים, הוא יתפתח, כך מבחינת כל אדם נמצא בו כבר אותו קוד של יש. יש בו את זה. אתה לא צריך להמציא את זה. יש בו את זה. לכן אם יש בו, מה שאני צריך רק להביא אותו למקום של חשיפה. עכשיו אם ילד או אדם יפגוש את המקום של היש, מה שיש בו, זה יביא אותו למקום אחר. הוא יתחיל לתת אמון הרבה יותר יסודי. עכשיו בוא נלך צעד אחד שהוא משמעותי מאוד. לא יודע כמה מורים יש פה. הרב דסר אומר משפט כזה, האדם מאמין רק במה שליבו רואה אמיתתו. עוד פעם, האדם מאמין רק במה שליבו רואה אמיתתו. כלומר, אם האדם לא רואה בליבו את האמת, תדבר כמה שאתה רוצה, זה לא ייגע בו. הוא יכול אפילו לקחת את זה למקום, להגיד כל זה שטויות והבלים. והוא יושב לך בכיתה, וכאילו הוא מהנהן, והוא בכלל במקום אחר. כי מה לעשות? אמונה צריכה להתחבר אל ליבו. אומר הרב דסלר, יסוד נוסף, שלפי תארת הלב, כך דרגת האמונה. לפי מה שאדם יארגן את ליבו, יישר את ליבו, זה תהיה דרגת האמונה. אז עכשיו אני רוצה להיכנס, במקום לדבר, לתת לכם ככה כמה, איזשהו מהלך קצר שיהיה גם בהדגמה, והוא יסביר בעצם את התהליך עצמו, איך אפשר להגיע למקום שאני באמת מפתח את האמונה של האדם. מה יהיה אם אני אומר? שתוך כמה דקות אני יכול לעזור לזהות אצל מי שהתנדב ואצל כל אדם, את אותו דפוס ששם יש את היכולת העצמית או הכוח העצמי שאדם נולד איתו. אומר הגאון מוילנה במשלי, שבזמנו היו הולכים לנביא והנביא היה מסתכל ואומר לאדם למה הוא נועד, מה הכוח שלו, ואז על פי דרכו הוא היה מסוגל ללכת עם זה. אומר הגאון, מתי שפסקו או פסקה נבואה, רוח אדם תודיען. כלומר, שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה לבניו, שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה לבניו, אלא רוח אדם תודיען. שלכל אחד יש בחינת רוח הקודש, כדי להודיע לו את אותו מקום. ובלבד, הוא מוסיף שם סייג אחד, שרוחו לא תהיה רמייה. כלומר, אם רוח האדם אינה רמייה, לא מרמה, אפשר להגיע למקום הזה של היכולת העצמית. הרמייה הזאת יוצא מן הכלל, אנחנו נקרא לזה המקום הרצוי לאדם, להגיע לפעול מהכוח העצמי הזה, ויש מקום שהוא מצוי, שמטה את האדם למקום אחר. וכאן אני ארצה להיכנס איתכם לקצת הדגמות, אבל רק שנבין, אני בכוונה אציג פה משהו, שיש סיפור שכולנו מכירים אותו. הגר לוקחת את ישמעאל, שמה אותו מתחת אחד השיחים, כי אמרה, אל אראה במות הילד, היא מתרחקת כמתחווה הקשת, מתחווה הקשת, שני מתחים של קשת לפחות, מרחק גדול מאוד. והנה, כתוב אחר כך שהקדוש ברוך הוא אומר, קום יסעי את הנער, ויפקח השם את הנער ותראה באר מים. יש לי שאלה, באר הייתה שם או לא הייתה? הבאר הייתה שם או לא? בנטייה הפשוטה שלנו, גם כשמלמדים, ושאלתי ילדים, איך מלמדים אותם? ילדים מגיבים שלא הייתה שם באר, זה היה נס. אבל יש לנו ראייה, יש לנו ראייה. אמר רבי בנימין, כל העולם כולו בחזקת סומים, כל העולם כולו. בחזקת סומים עד שהקדוש ברוך הוא פוקח את העין. מה זה עד שהקדוש ברוך הוא פוקח את העין? שנאמר, ויפקח השם את עיניה ותראה באר מים. אז עכשיו השאלה שלנו, למה היא לא ראתה? מה קרה שם? למה היא לא רואה את מה שמתחולל? אומר המדרש, ותיקח את החמת ותמלא. הגיון אומר, קח כמות מים קטנה, רוץ כמתחווה קשת, רוץ את כל המרחק, תשקה את הילד שעומד למות. אבל אנחנו פה רואים שהיא ממלאת את כל החמת. כי בשבילה באמת המדרש אומר, לא האמינה שהבאר תישאר. עכשיו בוא נחשוב על זה רק קצת יותר רחוק. מה היה קורה אחרי שהנער הזה היה מת, והיא הייתה פתאום פוקחת את העיניים ורואה את מה שהיא רואה? אז אין ספק שבקטע הזה הייתה מבינה שהיא איבדה את הזדמנות חייה. אז למה היא לא ראתה? זה בדיוק הנקודה, שכשאדם תרוד בעצמו, באבלו, הוא לא מצליח לראות. הוא לא מצליח לראות מה יש, מה הקדוש הוא מזמן לו בתוך המציאות. ולפי מה שחזם מלמדים אותנו, לכל אחד, הקדוש הוא כבר את התרופה או את ההזדמנות מזמן. ובאר מים החיים הזאת נמצאת לכל אחד מאיתנו, אלא מה, אנחנו לא מצליחים לראות אותה. זה התסכול. ומה שאמונה עושה, היא פוקחת עיניים. השבת היה קטע מאוד... איך? לכן לא דנים אותו, נכון, לא דנים אותו. כן, אבל בוא, אני רק אגיד בדבר הזה, גם אם הוא טרוד באבלו, שזה אבל ממש, אז נכון, אז אולי הוא לא יכול להגיע שם. אבל מה שרבי בנימין אמר, כל העולם כולו בחזקת צומים. כל העולם כולו. עד שכך הוא פוקח את העין, משמע, שאם היא הולכת למקום של ייאוש, אני אפריד את המילה הזאת. המילה ייאוש מורכבת מיש. רק אני מוסיף באמצע או. היש השם בקרבנו, עם עין. אדם לא בטוח, כאילו ספקות. ואמונה אומרת שהוא באמת מגיע לברור, אמיתי, יסודי, שזאת הנקודה. אז מה קורה שם? מה שיקרה שם, הוא יתחיל לדבר שפה אחרת, כי הוא נפגש עם נקודת החיים שלו. זה החידוש. אני זוכר, עבדנו עם נוער עבריין, שלא היו מסוגלים לקרוא ולא כלום. מאותו רגע שצריך להפגיש אותם עם נקודת החיים שלהם, העוצמות היו שבתקופות קצרות הם סגרו פערים עצומים. זאת אומרת, מאיפה בא הכוח הזה? נכון, הכוח הזה, ברמה הראשונית זה שסוף סוף הוא מתחיל לדבר מתוכו. וזה לימוד גדול, שבעיניי מערכת החינוך כולה צריכה לעבור אותו. עיצוב של מציאות מתרחש משינוי בפנימיות שלנו. לא הפוך. אחרת זה רק כיבוי שרפות. ורק אם אני אבוא לנקודה הפנימית שלי, אני אוכל לצאת החוצה. הרב קוק אומר, מה זה אמונה? אמונה זה הגילוי העצמי של הנשמה. לכלומר, לכל אחד יש אור גנוז בתוכו. זה האדמו"ר מסלונים אומר את זה. גנזי היהודים, גנזי המלך ביהודים. מה זה גנזי המלך ביהודים? הוא אומר, גנזי המלך, האור של הקדוש ברוך הוא גנוז ביהודי. בכל יהודי ויהודי. ואם אנחנו בחנוכה, אז אותו פח שמן, אומר השפת אמת, הוא אותו פח שמן שנמצא אצל כל אדם. ואדם בטוח שזה יספיק לו אולי ליום אחד. וכשהוא נוגע סף סף מנקודת החיים שלו, מה שקורה זה שזה עובר מעל הטבע. כי באמת זה החלק העליון שיש באדם. והשפה הזאת, לפתח אותה, היא בעיניי משמעותית מאוד. האדמו"ר מסלונים אומר, נשמת אדם תלמדנו, נשמת אדם תלמדנו. רבי ומורי, הרב יצחק איטלמן, זכר צדיק קדוש לברכה, היה משגיח בישיבת שלבים במשך שנים, אני זוכר איך התאבתי, ראיתי אותו בבית הכנסת בפאי ברחובות, והתאבתי לשבת ללמוד איתו. והוא למד עם הרב ליונל, ייבדל לחיים ארוכים, אב בדין בירושלים, וכל הזמן הם למדו יחד. מה? יום אחד ראיתי שהרב ליונל לא מגיע, יום שני הרב ליונל לא מגיע, שאלתי מה בדיוק קורה, פה אמרו לי, הרב ליונל קיבל משרה בירושלים והוא עבר לירושלים. עכשיו אני מדבר על אדם בן 70 ומשהו, 75, 77, לומד בצלילות שלא תאמן. מורו הגדול, רבנו ירוחם ממיר, מישיבת מיר הגדולה, הוא אחד מאלה שברחו לשנחאי, כל הבריחה של ישיבת מיר, סיפורים מרתקים. הייתה לו בחירה שם מאוד קשה, לבחור האם ללכת עם ההורים כמו שההורים שלו ביקשו ממנו, או ללכת עם הישיבה, והוא החליט ללכת עם הישיבה. כל המשפחה נספתה, הוא היחיד שנשאר מתוך המשפחה. קיצור, אני ניגש אליו ואני שואל אותו, האם אני יכול אולי ללמוד עם הרב? חברותה? מסתכל עליי, אומר, תראה, בוא לא נתחייב. המשפט הזה היה משמעותי מאוד, כי הוא לא רצה להתחייב לשום אדם. בהמון דברים. הוא שמע לעצמו חופש משעבוד. לעצמו לקח מחויבויות גדולות מאוד, גם כמעט עד גיל 90, בצורה שלא תאמן, הלוואי אדם צעיר ברמה הזאת. בכל מקרה, התחלנו לשבת ללמוד, הרב יצחק גיטלמן. ישבנו ללמוד, ואז הוא אומר לי, טוב, מסכת חולין. לא אכפת לך להמשיך איתי מסכת חולין? הוא אומר, הרב לומד מסכת חולין, אני אכנס מסכת חולין. אני נדבקתי בדמות שלו, זה היה פשוט לי. כלומר, אני ראיתי אדם שהוא באמת אישיות מהלכת, בכל המידות שלו, בכל ההתייחסויות שלו, וכל הזמן עקבתי אחריו. וזה מה שאמרתי, חולין, חולין. וזה עד השם מוצאים מזה איזושהי קדושה. והתחלנו ללמוד. אז הוא אומר לי, תקרא, אני קורא את הקטע, אחרי המשנה, תקרא את הקטע של הגמרא, אני קורא את הקטע של הגמרא, והוא אומר לי, מה אתה מבין מזה? ואני אומר, רק רגע, ואני מתחיל להסתכל ברש"י תוספות, והוא שם את היד שלו, הוא אומר, סליחה, שאלתי אותך, מה אתה מבין? אמרתי לו, הרב, מה, טוב, אני מסתכל. אומר לי, סליחה, רש"י ותוספות בטוח ידעו את הפירוש, עובדה שהם כתבו אותו. מה אתה אומר? אני, בשבילי זה היה שוק. מה זה מה אני אומר? אני חושב, אומר, מה זה משנה מה אני אגיד? אומר לי, מה אתה אומר? זמרתי לרב, אוקיי, עכשיו אני מבקש שוב ללמוד את הקטע. ואז נכנסתי לקריאה שתוקה, מתבוננת, ואז אמרתי לרב, מה אני חושב? הוא אמר לי, בוא אני אגיד לך מה אני חושב על הקטע הזה. ואז הוא אמר את דעתו. ואז הוא אמר לי, תביא לך ידידים. אמרתי לרב, מה זה ידידים? אומר, אתה רואה את כל הבית מדרש פה? תראה כמה גדולי ישראל. ידיד מלשון יד ויד. קח מישהו שיחזק את ידך. מי אומר שמה שאתה אומר זה נכון, אבל גם מי אומר שמה שאני אומר זה נכון. אז פתאום מצאת את עצמי, עומד 45 דקות, והוא 45 דקות, מול ספרים ומול גדולי ישראל, שחלקם בכלל לא פגשתי לפני כן, ומתחיל לחפש מישהו שהוא אומר כמוני. הרי זה אינטרס, נכון? אני רוצה להוכיח את עצמי. וזה היה לשלח קשה, הרצון הזה להוכיח את עצמי. ואני מתחיל להתבונן בזה, מתחיל לחפש, ועכשיו אחרי 45 דקות, כל אחד מביא מערימות הספרים, שמים אותם, ועכשיו מתחיל דו-קרב של שעתיים, מלחמה. ולאט לאט קלטתי שיש משהו אחר בלימוד, שנשמת אדם תלמדנו. אני זוכר, באחת הפעמים יצאנו לבית המדרש, ניפרד מארון הקודש, אתה הולך אחורה, בשעה של בית המדרש, והוא תופס אותי, מחזיק אותי כאן ביד ואומר, כאויבים בשער. הוא אומר לי, אוהבים? ואני חטפתי כזה זץ, כי השאלה שלו פגעה בי בול, אני הלכתי נגדו. כאילו, איך אתה שובר אותי כך? אני חשבתי את עצמי כמי שיודע ללמוד. והגשתי שאני פשוט בתחרות איתו. והוא נתן לי כזה זץ, שהזץ הזה היה כל כך חזק, ליוויתי אותו ואחר כך רצתי הביתה, הגענו בקומה רביעית. דילקתי משהו כמו 500 דרגות, 500 דרגות, רצתי את כל הדרך, כלומר הוא שחרר אצלי איזשהו מטען שאומר רק רגע, בוא זה משהו פה חי, אל תדאג, יש מקום לשנינו. ואחר כך באמת ראיתי את זה, ואני אומר נכון, אחר כך שלקחנו את זה לתלמידים וניסיתי את זה עם תלמידים, יש לנו תוכנית לילדים שבאה לחשיבה יצירתית וילד יוצר, אומרים לי מה כבר יכול ליצור? בהתחלה לא יודעים לחשוב ואחר כך מתחילים ליצור מתוכם. וראה זה פלא, כשאתה יוצר מתוכך אתה גם מסוגל פתאום להתבונן על דרכי ההתמודדות שלך. מה שאני רוצה לעשות איתכם, כאן, טוב, אנחנו את זה, בעזרת השם, פעם נתייחס לזה. אני הייתי אז, בגיל 26, אני חושב, ואני רק רוצה לענות פה משהו. אני רק אשאל את האנשים כאן לפני שאני מראה את זה. לפני שאני מראה את זה, אני רוצה לשאול את האנשים שאלה. אם אני אומר שיש לאדם יכולת עצמית, ומצד שני, אני אומר שאדם במצוי שלו, במציאות, מתנהג אחרת. כן, זה מה זה? אני תכף יוריד את התמונה. אני רק אראה משהו ואני יוריד את זה. ואני אגיע לשלב שאני מתחיל להעביר שקפים מהר, 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 אל תנסו לרשום. לא באמת, חבל, כי אני רק רוצה לראות אותם. איך אנשים מתייחסים לפער בחיים שלהם? שיש פער, במציאות. רוצים לסגור אותו. כמה שיותר מהר. מה דעתכם? יש תסכול. אז הם צודקים, תסכול באמת מוגדר כפער בין רצוי למצוי. הנה, הגענו לרצוי והמצוי שלנו. השורש של של תסכול זה שחל, זה אחד שהיה לו שכל, רק הוא נסגר. נכון? הוא לא יודע מה לעשות. עכשיו אני שואל, בקטע הזה, שנסגר השכל, האם הפער הזה הוא טוב או לא טוב?
יכול להיות גם טוב, יכול להיות פער, יכול להיות גם הזדמנות.
אז אנחנו רוצים להגיד שפער שווה חיים. אני חוזר, פער שווה חיים. מי שלא יודע לקבל את המושג הזה של פער שווה חיים, מאבד בעינינו את ההזדמנויות שהקדוש ברוך הוא כל פעם מזמן. לדעתי, מתוך ניסיון של 22 שנה בניהול, ניהלתי לאחרונה את אולפנת אליעד בלוד, במשך 10 שנים, גם הקמתי אותה, ברוך השם, וכל התהליך הזה מורים אלופים בלסגור פער. אלופים, כי זה מציק. נכון, וזה מציק לנו. ואנחנו אומרים שפער שווה חיים. כי פער פותח לך את ההזדמנות הבאה, לכן אנחנו מציירים אותו כמו כנפיים. כי הכנפיים האלה באמת זה עדות לאדם שהוא לא יכול לעוף אם הוא לא מוכן להיכנס לפער. הוא לא יכול להמריא. ולכן כשאני בא לסגור פער, אם אני אקלוט שפער באמת מבחינתי הוא פתח נכון, אז אני אזכה שם לנקודת חיים. כל זמן זה הזדמנות. והזדמנות שהקדוש הוא מזמן אותה, אל תבטל אותה. תראה את בער המים החיים שיש שם. האם אני יכול לראות בכל אחת מן הפעמים? העמדה שלנו היא כן, אם תכיר את הרצוי ואת המצוי שלך. ותדע להשלים ביניהם. אני אכנס לתוך התהליך הזה. עכשיו רק אני אומר, אנשים לא אוהבים להיות בפער, אני אדגים את זה. היהודי הזה, נמחק את הלוח, בסדר? הוא יותר טוב? אם אני מוחק? מאה אחוז? כמה מזל שהבאתי טישו? הנה, הוא מחליט לצלם יותר קרוב את הקניון, והוא מדלג מהמרפסת שיש פה, דמיינו לעצמכם, מכאן לכאן. תאמינו לי, הנה, הוא מנסה לחזור. תסתכלו אותו, עם איזה נעליים יש לו, לא יודע, המצלמה פה, השקית של החצובה, והוא עכשיו קופץ, ותראו. נכון, וזה בדרך כלל אנשים לא יכולים לסבול את המצב הזה, ואומרים לי, זה סתמי. אני רק רוצה להגיד, שנייה, אף אדם לא נורמלי. תחשבי כמה פעמים, אנחנו לא נורמלי ועושים דברים לא נכונים. מה לעשות? רק אני רוצה להגיד לך משהו, אני מביא את זה לדבר אחר. אני זוכר באחד המפגשים ששאלתי את זבי, המשכתי לדבר. מישהי אמרה לי, תעשה לי טובה, תעביר. או מישהו אומר לי, תגיד, מה הסוף? אז אני אומר, הנה זה הסוף. תסתכלו עליו, נעלי בית, הוא עובר לצד השני, ועם יד אחת והוא עבר, הוא פשוט עבר את זה. הפער שווה חיים. נכון? הפער שווה חיים תמיד. למה תמיד? הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. בידיים שלנו, אין איזה אירועים יבואו אלינו, מה יפגוש אותנו. כשאדם הולך בהשגחה, וההבנה של מה זה השגחה, אז הוא מבין שהקדוש הוא מזמן לו. אתה לא הזמנת את זה, זה נכון, אבל הוא מזמן לך. איזה? כן, ודאי שאני לוקח קיצוניות כאן כדי להקפיץ את האנשים.
לא, בסדר, אבל שזה לא נכון לבחור.
הוא, אם הוא היה עושה דבר כזה, ואני יודע מה, היה בסביבתי, אני משער שהייתי מזריק לו איזה תרדמה לשנתיים, כדי שגדל קצת. אבל דבר כזה זה ודאי לא הגיוני. מי ששלח לי את זה, הוא טען שהוא עמד בסיפור הזה, צילמו את זה, זה עבר באינטרנט. הוא אמר לי, אני אומר לך, זה אמיתי. אז אמרתי, זה טירוף, מישהו מהמרפסת, מהצד השני של המרפסת צילם את זה. הוא אמר שיש פה משהו באמת יוצא דופן, וצלמים, מצלמים דברים יוצאים דופן. והוא שמח שהוא צילם את זה, ואחר כך הפיץ את זה. אז לא משנה אם זה מישהו שעשה פה הלבשות ושיחק עם זה. אבל אני אומר, בואו, עזבו את זה. אותי מעניין דבר אחד, שפער שווה חיים. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה זה יראת שמיים? זה נקודת הבחירה של האדם. האם לראות את זה בגובה השמיים, או לפי הארץ? אני רוצה לשאול את האנשים פה שאלה. מה מקדים את מה בתגובות של האדם? מחשבה או רגש? רגש. מחשבה? רגש. נו, תחליטו, אל תהיו כאלה. רגע, יש תכאורה. אתם לוקחים את הילד שלכם למגרש משחקים, אני מכיר גם גברים כאלה, אז הוא מתחיל עכשיו לאמץ לפקוד. בפעמים הבאות זה כבר אוטומטי. פה אנחנו נכנסים באמת לתגובה אוטומטית של אדם, ולכן אנחנו מגיבים מיידית. אבל אני אגיד את זה יותר חריף. איך אפשר בכלל לסבור שרגש מקדים? איך הקדוש הוא מצווה אותנו על אהבה, על לא תשנא, לא תחמוד? אלה רגשות, כאילו אין לנו שליטה בהן. בעולם הגדול אומר, מה לעשות? הגעת לזה, תיתן לזה את האפשרות. נכון, המחשבה קובעת את הרגש. ולכן הפרשנות שלי, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. איזה פרשנות אני בוחר לאירוע, זה מה שיקבע את המציאות. זה מה שיקבע את המציאות. האם אני יכול לשנות את המציאות? ודאי שאני יכול לשנות את המציאות. איך? יש לסרט של הסוד עצמו. יש לך כנפי רוח, עלה למעלה, עלה כי כוח אז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים, אל תכחש בם, אומר הרב קוק, פן יכחשו לך, דרוש אותם וימצאו לך מיד. מאיפה הקטע הזה שיש לך כנפי רוח? כנפי נשרים אבירים. זה מובא מתוך הספרים הקדושים, שכל מצווה יש לה כנפיים של יראה ואהבה. עולם רגשות, אני לא נכנס לזה, זה פרק בפני עצמו. אני רוצה ללכת צעד אחד נוסף, ברשותכם. זה הכנפיים שאנחנו אוהבים, להראות כל מיני, והנה זה הכי חזק. לא, הוא לא חמוד. קניתי אותו. קיצור, בואו נעשה קטע אחד עכשיו שהולך להדגמה. נדליק את האורות חזרה. ואני רוצה לנסות ללכת איזשהו צעד אחד, אחרי שאמרנו כך, אני חוזר, שבכל אדם יש עולם של יש. להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם המלא. יש באדם. אני לא צריך להמציא את זה. זה לדעתי דבר שהיום יותר ויותר מקובל בחשיבה פשוטה. בא מהמלאך מלמדו את כל התורה כולה, לפני שהוא יוצא סתרו על פיו משכחו. למה אתה משכח אותו? כדי שהוא בבחירה שלו יגלה את זה, אבל יש בו כבר את זה. הוא רק צריך להדליק את האורות האלה מחדש, את האותיות האלה מחדש, אבל יש בו את זה. זה אומר שלכל אחד יש דרך ייחודית, וחנוך לנער על פי דרכו זה אמיתי ממש. אל תשחקו איתי בקטע שחנוך לדע על פי דרכו זה לפי חוזקות ולפי חולשות. יש לו דרך ייחודית שלו. וזאת אמירה מאוד משמעותית. כי אם אני לא מצליח לזהות איתו את הדרך שלו, או הוא לא מצליח לזהות את הדרך שלו, אז אין לו במה לפעול במציאות. אין לו כלים. ולכן, האימון היהודי לשיטתנו הולך להגיד, בוא, לפני שאני אתן לך כפפות וכל מיני כלים, מיומנויות כאלה ואחרות, בוא קודם כל תימד את הכלים שלך, כדי שיהיה על מה להלביש את הכפפה. אם יהיה לך את הכלים הפנימיים שלך, עם זה תוכל ללכת הלאה. איך? אנחנו ניקח אותך למקום הזה שהוא המפתח לכל הסיפור של אמונה. ונתחיל לתת לך בבסיס האמון שלך אפשרות להתמודד עם מצבים ולגלות דבר מדהים, שכל קושי הוא קו לשי. כל קושי וכל כאב הוא כאב, וכל משבר הוא גם משביר. למה אני משחק את המילים האלה? כי תראה ליצור שפה. אבל הרעיון הבסיסי הוא כן, כל קושי שיש, תמון בו הזדמנות. איינשטיין אמר, בלב ליבו של הקושי שוכנת ההזדמנות. בלב ליבו של הקושי שוכנת ההזדמנות. אז האם זה טוב להעמיד לילד מצבים של התמודדות? כן. אם הוא נמצא בהם, והוא כבר יוצר אותם. פעם הרב אבינר אמר, לא צריך ליצור, יש לו מספיק. נכון. הוא צודק, לא צריך ליצור, לא על ידי ניסיון ולא על ידי ביזיון, יש מספיק שאנחנו מתמודדים איתם. האם אני מסוגל אבל להרחיב לו את המעגל הזה, של אותו כוח של אמונה שיש בו, ולהתחיל לתת לו יותר ויותר בסיס, שהוא קונה אותו. אני רק אגיד דבר אחד יסודי, אני לא יכול להקנות לילד השני אמון. אני יכול להיות באמון איתו, או בו, אבל אני לא יכול לעשות את העבודה במקומו. כל עוד הוא לא יעשה בעצמו, הוא לא יקנה את האמון. זה הדבר היסודי, שצריך לזכור אותו. לכן אם אני רואה ילד שמתמודד, אני אקח לידי הדוגמה על הבן הקטן שלי, שנתיים וחצי, בא להרכיב פאזל. אני יודע כמה החלקים היה לפאזל, זה 6-8 חלקים. והנה הוא לא מצליח, הוא מתחיל לפקוט. וכיוון שאצלנו יש לילד הזה, הוא בפער של 10 שנים מזאת של לפניו, וזאת של לפניו בעוד כמה פער של כמה שנים מאלה של עליה, אז יש לו 5 הורים. זה נפלא. ואז הוא מתחיל לפקוט, ומיד קמים כדי לעזור לו. ואני שואל, את הולכת לעזור לו או לעצמך? מה? את הולכת לעזור לו או לעצמך, אבא תעשה לי טובה, בלי הפסיכולוגיה הזאת, שחרר, תן, גמור את העניין. טוב, מתיישבת, כבר שאני רציני, מתיישבת. ואז הבן הצבאי שלי אומר, יאללה אבא, אבא, עזוב, עזוב, נו. בא לקום, אני אומר לו, שוב אני שואל אותך, אתה הולך לעזור לעצמך או לא? אז מה צריך לעשות? אז מה צריך לעשות? אוקיי, בסופו של דבר מבינים מה צריך לעשות. אתה הולך ואתה מתחיל לשאול אותו, מה הוא רוצה, מה הוא לא מוצא. ולאט לאט הוא אומר, ואתה אומר לו, אז מה אתה צריך לעשות? אז מה אתה צריך לעשות? והוא מתחיל להפוך את החלקים שהוא לא הפך, ופתאום הוא מוצא. וזה השמחה שלו, כי הוא מצא. ושאנחנו עושים תהליכים כאלה עם נוער, שנער אחד אומר לי, אם אני יוציא, על פי הכלים האלה שאמרת, אני אצליח במתמטיקה בחמש יחידות, בשבילי זה יהיה הישג החיים שלי. וכשאתה יושב ואתה רואה את אותו סגנון למידה, אותו סגנון התמודדות שלו, מתחולל פה, אתה מבין שבאמת, מה לעשות, הוא מכיל את זה גם פה, זה מופיע בכל מקום. זה טביעת האצבע שלו. אתה עושה איתו עבודה ופתאום, אחרי שלושה שבועות הוא אומר, אני יורד ממה שאמרתי לך אז, שאם בזה אני מצליח, אז גמרנו, סגרנו את הסיפור. זה פשוט לי. בוא נלך עכשיו עם החברים. נכון, כי זה כבר נעשה כאן, נכון. זה מקצר טווחים. גם בתחום של העבודה הקהילתית, יש עובדות סוציאליות שאומרות שכל הטווחים קוצרו מתהליכים קהילתיים ממשפחות, לפעמים במשך שנה, לשישה מפגשים עד שמונה מפגשים. נכון, צריך לקנות נכון את הכלים האלה ולעשות עבודה, זה לא פשוט, כי זה מחייב את המקום של החשיפה. ויש לנו קושי עצום לאהוב את עצמנו, כלומר לקבל את עצמנו. אז אם אני עושה דבר כזה עם הילד, ואני פתחתי אותו להכלה, זה אומר שהילד הזה לפי ראות עיניי, זה שהיום מצליח להרכיב פאזלים, שהם לגיל תשע, כן, נתתי לו אפשרות של הכלה, של הקושי, של להתמודד עם הקושי. צעד אחר צעד. התמודדות, מלשון מדידה. זה הצורה שאני מודד את המציאות. והיא מלשון מידה. זאת המידה, העמדה הפנימית שהיא גם מנחה אותי בהתנהגות שלי. האם אני יכול לשנות? כן, אני יכול להשפיע על כל דרך ההתמודדות שלי. אז עכשיו אני אלך לתרגיל אחד, שהתרגיל הזה ייתן לכולכם איזושהי רמת חוויה, כי בעיניי אם אדם לא ננגע, אז לא נעשה איתו כלום. אני מבקש מכולם לקחת דף ריק, תנו לעצמכם רשות, ולבחור דמות שהיא בחיים, שאתם מכירים את הדמות הזאת, והיא דמות שמבחינתכם מעורכת, מאוד מוחשבת, לא רוצה להגיד מעורצת, אבל זה הכיוון. איך אמרתי את זה? לא רוצה להגיד ואמרתי. נפלא, לא? אז זה הכוונה שלי. לכו לדמות כזאת, תבחרו דמות כזאת, כל אחד שיבחר, אבל דמות בחיים. אל תיקחו לי עכשיו, אני יודע, כל מיני דמויות שהם לא נמצאים כאן. הלאה, הלאה. ניתן זמן רגע שכל אחד תבחר את הדמות, תרשמו לעצמכם, לא צריך להגיד את הדמות. אחרי שבחרתם את הדמות, תרשמו בבקשה מה החשיבויות של הדמות הזאת לפי מה שאתם מכירים אותה. מה התכונות, מה החשיבויות שיש לדמות. תרשמו שלוש, ארבע כאלה שאתם... מה הדבר החשוב, אם את רואה את הדמות המעורכת הזאת, איזה תכונות יש לה, איזה... מה חשוב בעיניכם בדמות הזאת? את זה כדאי לכם לרשום. אני רק אומר מראש, אני לא הולך לדיוק מוחלט בסיפור, אבל אני אתן לכם טעימה מזה. אוקיי, אחרי שבחרתם ורשמתם לעצמכם, אני מבקש תבחרו את אחת התכונות החשיבויות שאם היא לא תהיה, אומר, אם אני לוקח אותה מהדמות, אני ביטלתי את הדמות. נכון שהשאר קשורים אליה, כי זה הדמות, אבל אחת שבעיניכם הכי משמעותית והכי מרכזית. עכשיו אני מבקש, אחרי שסימנתם, אני אתן שאלה אחת נוספת על החלק הזה. תרשמו איך אותה תכונה, אותה חשיבות באה לידי ביטוי במציאות. איך אצל אותו אדם, התכונה הזאת, באה לידי ביטוי במציאות. אני אראה, אני אסתכל ואני אגיד, הנה, זה הביטוי של התכונה הזאת, זה הביטוי. הנה, תראו איך הוא עשה, תראו איך הוא אמר. ביטויים של זה במציאות, במציאות. שניים, שלושה ביטויים. ואני עובר לשאלה אחת נוספת, היא לא קשורה לכל מה שעשיתם עכשיו. שאלה אחרת. השאלה האחרת היא, תכתבו מה הכאב שלכם הגדול על האנשים האחרים, שכואב לכם עליהם, לא על עצמכם, עליהם. דבר, לא מישהו מסוים, כואב לכם על אנשים הקרובים לכם, הסביבה יותר קרובה, שיש לכם, כואב לכם, אתם רואים את האנשים במצב מסוים, ומה הכאב הזה שלכם עליהם. תרשמו מה הכאב הזה. במילים אחרות, אם הייתי נותן לכם את האמצעים, הייתם הולכים עם זה קדימה. הייתם מנסים לפתור להם את הבעיה. טוב, אם כולם סימנו, מה שאני אשמח זה, אם מישהו רוצה להתנדב, שנעשה הדגמה אחת, יקבלו מזה מתנה. מי שיעשה את זה, בעזרת השם, יזכה לאיזשהו מיקוד בשביל עצמו, לקחת את זה, יהיו, בסדר, 100%. לפני שאני נכנס לזה, אני רוצה, ממש בקצרה, אחד הקשיים שלנו, ביכולת לראות במציאות הזדמנויות, זה אמרנו בגלל המקום הזה של חוסר הנקיות. יש, אנחנו פחות נקיים מזה. דוד בן יוסף מספר בתוך הספר שלו אם יש סיכוי לאהבה, הוא מביא שם קטע שאבא שלו מאוד אהב, לא, אבא שלו התעסק ברדיעת דבש. והיו לו כברות, והוא כל הזמן ניסה לשכנע אותו שיגש אל הדבורים וירדה דבש. והוא פחד, פחד גדול מאוד. מה דעתכם על התמונה? אנחנו החלטנו לייצר בגדים כאלה. תראו פה. טוב, נראה מי ישבר ראשון. אבל אני אחלה תמונה, בואו תצאו, אל תסתכלו עליה. אז בואי, לא חשובה. בקיצור, הוא מספר את הסיפור הבא. הוא מספר את הסיפור הבא. הסיפור הבא שלו הוא כזה, שהוא הגיע לגיל 13, ואבא שלו ניסה לשכנע אותו לגשת לדבורים, בסופו של דבר השפיע עליו, הוא הלך לדבורים. וכמו שהוא הלך, הוא חטף הקיצה. והוא יצא משם במרמור עצום, בפער גדול. ואבא שלו ניגש אליו ואמר לו, תשמע, כשאדם פוחד, הוא מפריש חומר בגוף, שיש לו גם ריח, שאת זה הדבורים יודעות להריח, ומפרשות את זה כאיום. ואז הן תוקפות. אם אתה תצליח לשלוט על המקום הזה בתוכך, אתה תראה שאתה תיגש, לא תהיה שום הקיצה. והוא אומר, הדבר הזה הקסים אותו. כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, נקי. ולב פה הדבורה. ואז הוא אומר, אני הולך על זה. עושה עבודה עם עצמו, הולך לדבורים, ואיזה פלא, אין שום הקיצה והוא רודה דבש. ואז הוא אמר, אילו הייתי מצליח להגיע לאותו שידור עם בני אדם, אם נגיע לאפשר לבני אדם שנשגר מהמקום הרצוי שלנו, אני אומר את זה במילים שלי, נכון להיום, אני גם אגרור את המקום הרצוי שלו. ואז באתי לאשתי ואמרתי, שמי, לפי הסיפור הזה, זה יכול להיות דבר מפסים. יש ילדים בגילאי 2.5, שנתיים וחצי, פוחדים לעבור לאנשים זרים. אמרתי לאשתי, לדעתי, אם אני בא עם לב נקי אליו, מלא בשמחה, מלא באהבה כלפי הילד הזה, אפילו שהוא פוחד לעבור, הוא יבוא. אשתי אמרה, בוא נראה. עשינו את זה, זה עבד. ועוד פעם זה עבד, ואני הייתי בתדהמה מזה שזה עובד. כי פתאום התחלתי לקרוא שאם אני אצליח להגיע למקום כזה, זה... אוקיי, ואז הגיע השלב, אחד קדימה, שבו אשתי אמרה, הנה פה נולד לאחת המשפחות, ילד בן אחרי שש בנות, נדמה לי או שבע, והוא אפילו לאבא שלו לא עובר בגיל הזה. הוא כל הזמן דבוק לאמא. באמת בסיבוב שבת פגשנו אותה. באמת נראה אותך. אמרתי לה, טוב, רק רגע. האמא אומרת לי, עזוב, עזוב, רק תנסה, אין לך סיכוי. אמרתי, רק רגע. הלכתי הצידה, והתחלתי לעשות עבודה עם עצמי, פנימה, למלא את עצמי כלפי הילד הזה, שאני שמח לראות אותו, לפגוש אותו, אני אשמח לשחק איתו, אני אוהב אותו. ולאט לאט עשיתי לעצמי, ועד שהרגשתי את זה בתוכי, וניגשתי אליו, והוא בא אליי. האמא כמעט התעלפה, מאז אשתי לא בודקת אותי על העניין הזה. אם אתם לא מאמינים לי, תשאלו אותה, היא כאן. אז בסדר. אז מה אני מביא? אני מביא שיש הבדל בין תיאור של דברים שאתם מתארים אותם עכשיו, לבין השידור הפנימי. ואני ברמה הזאת הולך למקום של ראיית השידור הפנימי. כי כשאדם באמת בא לחיות את עצמו בפועל, כוונה להיות אחד עם עצמו, זה הרב קוק אומר את זה, כשהוא אחד עם עצמו, אחד משורש נשמתו, מיד יהיה אחד עם אלוקיו. כלומר, שאדם בא באמת לא לחיות בצל של עצמו, אחד עם עצמו, זה הנקודה הארכימדית. איך עושים את זה? זה בדיוק כמו שאני מתפוח אדמה, הייתי עושה פה תרגולת, והייתי מביא אנשים שככה עוברים את התפוח אדמה, בקלי קלות. כי אם אני בא באמת מהמקום שלי, אבל כשאני מתחיל לזהב, זה הולך למקומות אחרים. אוקיי? אני את זה מחווה, והולך לפה. אני אשמח. אוקיי, יש מתנדב, מתנדבת? אוקיי, בוא ננסה ללכת. תגידי לי, מבחינתך, הדמות שבחרת, מה התכונות שלה? אני אעשה את זה מהיר, רק כדי שתראו לאיפה זה הולך. עכשיו, מה שיקרה לה, זה לא מה שיקרה לכם, כי אתם רק צופים. אני אנסה לתאר. כן. יצירתי. יופי, רשימה נפלאה. כל הכבוד. מה הכי משמעותי?
אני חשבתי על משפיעה, השפעה.
על השפעה. איך זה בא לידי ביטוי?
לא רוצה שיזהו את הדמות, אבל...
לא משנה, אני אגיד איך זה בא לידי ביטוי.
בא לידי ביטוי שפתאום לדבר בשפה של רבי נחמן זה לא מוקצה?
כלומר, איזושהי העזה?
העזה.
יש עוד? זה שני הדברים. מתוך שני אלה, מה את בוחרת?
מתוך שני אלה?
כן. לא, עכשיו, אני שואל אותך. לא צריכה לבחור.
לבחור מה?
מביניהם, מה הכי משמעותי בדמות הזאת, בעינייך?
התחדשות.
איך ההתחדשות הזאת באה לידי ביטוי? אני בכוונה מעריך טיפה, כי אני נכנס למקום של השידור. אוקיי?
אומץ.
זה הולך לכאן, אומץ בעזה. עוד משהו? האם הדבר הזה מבחינתך הוא האומץ הזה, העזה הזאת, לעשות את אותם דברים חדשים, להצליח ללכת כל פעם, ללכת למקום חדש, ואם את ספרי אני מבין סיפור, זה כבר יגיד את הדמות? בטוח. מה זה? כי אני לא מצליח להבין עד הסוף מה זה דברים חדשים שאף אחד לא עשה. הדוגמה שנתת פה, עזה לדבר דברי רב נחמן, זה אחד לומר. האם יש איזושהי דוגמה שאת יכולה להגיד מתוך אירוע?
חדשים שאנשים לא...
כן, יש משהו מתוך אירוע שאת יכולה להגיד מה זה הדברים החדשים האלה, איך זה בא לי בביטוי בתוך אותו אירוע?
נדבר על אירוע?
אם יש לך בראש אירוע שזה קרה, שאת זוכרת אותו.
יש
לי הרבה דברים
שבן אדם עושה
שהוא מעיז
לעשות דברים שאחרים לא עושים.
אין ספר
דוגמאות,
אני אזהו את הדמות. טוב, אז תעצרי בזה, בסדר? עכשיו, אני הולך לצד השני. מה הכאב שבעצם רשמת על האנשים האחרים? כן.
על אנשים עצובים ומיואשים, ואנשים שהחיים הגשמיים שלהם תופסים את העיקר. זאת אומרת שהגשמיות עולה לרוחניות.
זה שניים, אני מבין. בחר פה שני סוגים של אנשים. מה מבחינתך היית בוחרת משוך? אותו דבר. 100%. אני רק אגיד דבר אחד. אמירה, בחירה, מבחינתנו, מעבר לזה שאנחנו יכולים לראות אותה בפעולה שאדם בוחר, וההיפוך שלה זה בריחה, אותן אותיות, המקום של בחירה זה כוח שלא היה באדם. כשאדם בוחר בחירה, הוא זוכה לכוחות שלא היו בו. אם אני אספיק, אני אראה פה משהו משמעותי. אני אלך איתך. מה שהגברת משמך, מה שברכה בחרה פה, היא בחרה את זה מתוך דמות שהיא של הערכה. לפי שיטתנו, מה שהיא ראתה בדמות, זה מה שיש בה. ואני מסובב את הראי. היכולת שלנו לסובב את הראי ולהגיד רק רגע, זה שלנו, היא גם פה וגם בנקודת הכאב שתכף אני אעשה, זה לא בדיוק אותו דבר, צריך לראות בדיוק מה עושים, כי כאן עשיתי עבודה, שהלכתי ונכנסתי לאט לאט לתוך השידור. אבל זה אומר שלך יש את אותו אומץ והעזה, שגם אם תגידי לי, ביחס אליה זה געגוע, אז אני אגיד לך, געגוע זה געגע ועוד געגע ועוד געגע, זה יגיע. ואולי משהו מעכב אותך, ומה שיעכב אותך, יעכב אותך הצד הזה. תכף ניגע בו. אבל בבסיס עצמו, את מכירה מקומות שאת עושה בהם דברים חדשים, הנה, תראו אותה, אתם לא רואים אותה, אני רואה את הבבת שלה, היא יוריד את הראש, אתה רואה את זה באדם. במילים אחרות זה יופיע, טביעת האצבע הזאת תופיע בתוך המציאות. וכשאני אעשה איתה עוד תרגיל, ועוד תרגיל, והיא תצא למציאות ותתחיל להביא אירועים ותדבר אירועים חיים, היא תראה את זה בעצמה באופן ברור. גם עכשיו היא תגיד שהיא רואה את זה. הפלא העצום הוא, שעכשיו שאני אכנס לכאן, היא תראה גם את הנקודה הזאת, והיא תצא מכאן, ואני אבקש ממנה, תרשמי, מה הופיע כאן ומה קרה אצלך, כי עכשיו יש שערה פנימית, היא לא תדע לכתוב את זה. כי האוטומט המצוי, מתגבר חזרה ומשכיח את זה. רק אם אדם עושה תהליך שיטתי, הוא מתחיל לתפוס את המקום הזה, כי הוא צריך לוותר בדרך, על כמה הדברים שהוא חושב שהם הם החשיבות הגדולה בעולם, ועליהם הוא צריך לוותר. מה אני מתכוון שהם החשיבות הגדולה? ההבדל שבין גאווה לבין ענווה, אומר המסילת ישרים, גאווה זה שאדם מחשיב את עצמו, בעצמו. ענווה זה שהוא יודע שיש לו כוחות, רק שהוא יודע שזה מבורא עולה. ולכן שם יש לו מחויבות להביא את הכוחות האלה לידי ביטוי. אז כשאדם אומר, אומר לי, תשמע, אני לא יודע, אני מביא, אני אומר, בוא נע, אתה גם אם תגיד לי נחיתות, כאילו בקטע הזה מול גאווה, זה ברור לכולנו, שזה אותו דבר, כן? זה שני בקצוות. פה אני מחשיב את עצמי גבוה, נותן לעצמי חשיביות גבוהות, ופה אני נותן לעצמי חשיביות ממוחות. זה הדימוי העצמי, וזה קומת המרתף. פה אף אחד לא רוצה לדבר על זה. זה הדימוי, וזה שאלת הערך. ערך עצמי. והערך העצמי הזה קוטע אותנו. ואנחנו כולנו הולכים, קונים אותו מהשוואה החברתית. האם אפשר לקנות אותו מהמקום האמיתי, האותנטי שלך? כן. אפשר לעשות כך עבודה. ואז להגיע לשם. אני אלך איתך רק למקום הזה. אנשים עצובים מיואשים, והגשמיות היא העיקר. כלומר, מה את מרגישה כשאת רואה אדם שהוא היה רוצה ללכת ולפעול ולהביא את הצעד של הרוח, והדברים היומיומיים האלה שמים לו, כל אחד פתאום שמים לו רגל, מכשילים אותו, כביכול. מה את מרגישה שם?
מרגישה
עצוב בשבילו. עצוב בשבילו. אם נהפוך את הראי, זה עצוב בשבילך. יופי, אז זה אומר שכאן יש מעקב שאני לא נוגע בו כרגע, שאומר שכשזה לא הולך לי, ברמה הזאת שפתאום אני רואה עוד הפעם הקטנות האלה, הקטנות האלה, הקטנות האלה מתגברות וכל פעם מעקבות אותי, מה שנקרא קטנות, זה מביא אותי לקטנות. בסדר? אני לא נכנס פה, את מבינה לבד, אולי במונחים שלך, אם אתי עושה איתך עבודה, אני מבינה מה זה הקטנה הזאת. אדם שעושה לעצמו הקטנה, הוא לא יצליח להוציא דברים חדשים, אלא אם כן ייתנו לו במה לעשות את זה. אם ייתנו לו במה, אנחנו אלופים על האחרים. לעצמנו אנחנו לא יודעים לעשות את זה, לא רק לגבייך, זה לגבי כולנו. האם אפשר לעשות את התהליך הזה? כן וכן. ולכן כשאני נכנס לכאן אני אומר שהמקום הזה הוא מאוד רגיש בשבילנו. אבל בוא לא נשכח דבר אחד, שלפי האימון היהודי, אל תעקוף את המקום של הקטנה הזאת, שכאילו אני מקטין, שמישהו מקטין אותי, אני מרגיש שהולך להקטין אותי, זה שובר אותי. אל תברח מהמקום הזה, זה מתנה, גם היא מתנה. כי זה מפתח הרגישות שלי. רק אדם שמכיר מקום של הקטנה, יודע איך זה אצל אנשים אחרים, והוא יודע איך להתחבר אליהם עד הסוף. עד הסוף. ולכן, זה מקום שמשלים את זה. אין לי זמן לעשות את זה ולהראות את זה, אני רק רוצה להראות דבר אחד, שלדעתי הוא מאוד משמעותי, ותוכלו לקחת אותו איתכם. הלאה. אומר בעל העקדה, דבר מדהים. דרך אגב, אולי רק... אומר בעל העקדה דבר מדהים. אני מדליק פה משהו שאני רוצה להראות אותו. אנחנו מבקש שיחבו את האורות. שיש שתי הנהגות במציאות. זה המלבין מביא, מי שרוצה בתהילים, למד וב, וסמך תת. כן, אנחנו תכף נראה את זה ונחזור על זה. אנחנו נראה את זה בשידורים חוזרים, נמחק, אבל תכף תראו את זה. אומר בעל העקדה, דבר מדהים, שיש שתי הנהגות במציאות, המלבין מביא אותו, ובתוך המהלך הזה, אומר משל, שתי הנהגות הללו, משל לשתי כינורות, כינור תחתון וכינור עליון. באותו ערך שאדם מנגן בכינור התחתון, כך נעים מטרי הכינור העליון. מהו הכינור התחתון? אומר, זאת הנהגת האמונה. היא הנהגה הארצית, וכל מעשה הוא באמונה. לפי מעשה האדם, מושפע עליו מהנהגה העליונה שזה חסד. שתי הנהגות יש, ויש חיבור ביניהם. והחיבור הזה בין האדם לבין קונו, הוא בא לידי ביטוי בפעולה של האדם. ואז הוא אומר דבר שאנחנו עושים אותו בהבדלה. מי שמכיר את זה, תכף אני אנסה לשחזר את זה, ותקבלו את זה בשידור נוסף. תסתכלו כאן מה שקורה. נראה אם זה זז. יופי. לוקחים שתי נרות, אבוקה. האש קפצה, לדעתכם? בואו נראה את זה בהילוך איתי. אני מזמין. זה עשה את זה. יופי, האש קפצה. לומר שאדם מקבל כוחות שלא היו בו. אם הוא נוגע במקום, נכון שיש פה כמו במזבח, שיש אש עולה, מביא מן האידיוט, אבל זו הפעולה הפנימית שאדם צריך לעשות אותה, כדי להגיע למקום שבאמת הוא שואף כוחות שלא היו בו. ולכן מה שכתוב נשמה יתרה באדם, זה נכון, זה גילוי, כמו שאיבן עזרא אומר, שניתנים באדם כוחות של בהירות בשכל וכוחות בגוף. כלומר, זה בפירוש מציאות שאדם יכול לסרטט אותה. התהליך הזה בעצם, מה שאנחנו רוצים לעשות איתו, כמו שאמרנו, לשנות את מערכת החינוך. להגיע לכך שההכשרה של אנשים למערכת החינוך, וכל מי שנוגע בילד, הורה או ילד, ולא נגעתי עדיין לצערי בנושא של ילדים, להראות שם תהליך ממש אחד, חייב לעבור תהליך כזה. כי אם הוא לא יודע מאיפה הוא משדר, אז כמה עם הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, הילדים קולטים אותו, יודעים מה לעשות איתו, רוב העבודה שלי כמנהל היה להנחות מורים, שסוף סוף לא להיכנס בחוסר ביטחון, שמפגינים אותו וחושבים בשליטה טוטלית על הכיתה, אלא לאט לאט לאט. בוא תראה מהמקום המאפשר ותראה כמה זה נותן לאחרים להביא את המקום הרצוי שלהם. ובעיניי זה תהליך שצריך להתרחש, לא רק ברמה של מערכת החינוך, אלא אם אנחנו עכשיו מרחפים, וזה תרשו לי לרחף, רחבתי? בעיניי מה שכתוב שהשם אחד ושמו אחד, זה לבוא לראות את המציאות כאחדות. אם אני רוצה לראות את המציאות הזאת כאחדות ולא כקטעים קטעים שקורים לי בחיים, זה כשאני אראה אצלי שזה מאוחד. שמה שקורה, קורה ואני מצליח להוביל אותו, יש בו חוקיות. ואז אני מסוגל לראות זה גם בתוך המציאות. וזה התהליך שבעזרת השם, אנחנו נשמח שאנשים יצטרפו אליו. זה נכון שהיום יש לו את העלויות שלו, וכו' וכו'. אני מקווה שנשתכלל יותר ויותר עם הזמן ונצליח להקצות את זה דרך גופים שונים. ויש היום שעושים את זה דרך גופים שונים שמורידים עלויות כאלה ואחרות. אבל בעיניי תהליך כזה הוא מאוד מאוד משמעותי. איך אומר את זה הרב בר שאול? שתי לידות לו לאדם. אחת בעל כולחו ואחת מדעתו. אחת על ידי אחרים ואחת על ידי עצמו. ראשונה לקטה בחבלי לידה. שנייה נתברכה בחבלי יצירה. ראשונה מאורה לשעתה. שנייה נמשכת כל ימי חייו של האדם. ראשונה עיקרה לידת הגוף, שנייה כולה לידת נשמה. ראשונה יציאה מבטן אמו לאוויר העולם, שנייה נגלית מהיותו. תודה רבה לכם.